אני גלי.
ואני אודליה.
ואנחנו הגיקית והפסיכית.
בכל פרק נדבר על סרט מארוול שראינו, או סדרה.
או גיקים.
נכון.
והם מדברים על דוקטור סטרנג'.
2, בממדי הטירוף.
ממד הממדיון.
כן.
שראינו ביחד בקולנוע.
ביחד, נכון.
כן, ב-VIP.
הייתה חוויה מעניינת.
הייתה חוויה טראומטית.
כן, טראומטי היה לך?
לא טראומטי, תראי. טוב, קודם כל, אני אגיד שאני עדיין מתרגשת ללכת לקולנוע, לראות מארוול, וכיף לי, ואני אוהבת, ואני בפנים. ואני חושבת שזה שהייתי בפנים, הייתה די הבעיה שלי בסרט, כי נשאבתי פנימה, ולא חסו עליי, אף אחד לא חמל עליי, אף אחד לא... יצאתי למחרת, כאב לי הראש יממה.
אוקיי.
אז זה מסכם את החוויה שלי. חיילה.
חיילי. היה לי סרט די מבלבל, אני חושבת שהוא מורכב מכאילו כל מיני רבדים נורא שונים בתוך הסרט.
לגמרי.
ויצאתי ממנו קצת כזה במחשבה שמצד אחד ראיתי משהו מיוחד, כי בדרך כלל מארוול לא הולכים לכיוונים האלה, יש שם נגיד הרבה אימה,
כן.
הרבה כיוונים של אפלה, משהו מאוד אפל כזה.
משהו מאוד דארק. כן. דארק הולד.
כן. ומצד שני הרגשתי שראיתי... את וונדה ויז'ן בגרסה קולנועית מקוצרת, ואז אמרתי לעצמי, לא הבנתי, לא למדת לקח בסדרה, אני...
כי בואי נדבר על וונדה עוד מעט, כן, כי זה נושא.
קיצור, הרגשתי שכאילו, אני לא לגמרי מבינה מה הם רצו מהחיים שלי בסרט הזה.
לגמרי.
אז, וגם לא היה מספיק בדיחות, כאילו...
לא, זה היה מאוד אפל.
כן, זה סרט מאוד מאוד כבד.
מאוד אפל.
אפילו הגעתי למצב, פוך, כאילו, אני הגעתי למצב שמרוב שהוא היה כבר אפל, ממש סרט אימה פרופר כזה, של כאילו מין סצנות אימה קלאסיות כאלה, קצת יצאתי מהסרט, קצת התחלתי לצחוק פתאום במקומות שאמורים להיות מפחידים.
אני חושבת שאמורים להיות גם קצת מצחיקים, כלומר, כשוונדה מסתובבת, וונדה אחרת מסתובבת אכולת טירוף כמו איזה זומבי, זה קצת, זה באמת קצת מצחיק. כשהיא הורסת את כל האבנג'רס של העולם האחר,
כן.
האילומינטי, זה קצת מצחיק, אז... זה באמת קצת מצחיק.
נכון, אבל זה צחוק שהוא אותי לא עשה לי חוויה יותר טובה לסרט. זאת אומרת, יש סרטים שהמטרה בהם, זה שזה יהיה קצת מגעיל, וקצת מפחיד, וקצת מצחיק ביחד, ואת יוצאת מאיזה חוויה כזאת, שזה הקטע שלה, זה סרטי טראש כאלה.
כן.
אבל אני חושבת שרגשית, יש משהו מאוד מוזר, להיות, לצחוק כשרואים גיבורים מתים. זה לא מצחיק.
זה עכשיו, לא מצחיק.
זה שזה קורה בעולם מקביל, מספר 838, אני רשמתי את זה.
זה כתבה
שאני,
את זה בפתח.
זה לא שאני זוכרת את זה.
חברים, היא כתבה בפתח.
שזה מאוד מוזר שלא קוראים לעצמם עולם מספר 1, כי זה מאוד מוזר.
מאוד מוזר.
אז,
כי מאיפה התחלתם את הספירה?
לא התחלתם מהצוחר.
כאילו.
מאוד אנרקסיסטי.
אולי
זו
ספירה של מימד אחר שהם...
מאוד מוזר.
תירוף.
אז כאילו... זה שכולם ביתי בעולם מקביל, אז זה אומר להיות, אז זה בסדר? לא, זה לא. כאילו, זה עדיין קרה באיזה עולם כלשהו, והאם אני מספיק נרקסיסטית כדי להגיד, אם זה לא קורה בעולם שלי, אז לא אכפת לי שאנשים מתים? מה, אם זה לא קורה במדינה שלי, אז לא אכפת לי שאנשים מתים? אז כן, אכפת לי, גם אם זה לא קורה.
גם מה זה אנשים מתים? זה אנשים שאנחנו מכירים. כלומר, ספציפית שם זה לא היה דמויות שיש בעולם שלנו, אבל וונדה היא וונדה. גם אם בעולם אחר, היא וונדה, יש לנו רגשות אליה.
נכון.
קפטן קרטר היא קפטן קרטר. כלומר, הדברים כן מחוברים, זה לא שהם איזה... הם, אנחנו מכירים אותם קצת. כן, אני גם... לא יודעת, אני גם מרגישה שהם... טוב, אני אגע בוונדה, אני אגע במה שאני... זה, אני מרגישה שנעשה פה עוול.
נכון.
מה זה עוול לדמות הזאת, והשתמשו בה? כי הם רצו וילן פנימי, ולא וילן חיצוני, ולא כי עסוק. וזה לא פייר. זה לא פייר, כי וונדה היא חוזרת בתשובה. וזה לא הכתבה שוב. כן? זה לא הקטע שלה. וזה לא מסתדר. כלומר, היא כן, ברור שהיא מאוד מצטערת על המוות של ויז'ן אג'ים, כי היא הורסת את כל ווסט ויו. אבל ברגע שהיא מבינה שזה מה שהיא עשתה, היא יכולה להישאר בזה, מה אכפת לה?
נכון.
היא בוחרת שלא, היא בוחרת לשחרר את האנשים האלה לחופשי. וזה אומר שוונדה כרגע נמצאת במקום שהיא מעדיפה את החיים הכנים, ההגונים, שלא פוגעים בהם באנשים, על להגשים את כל מה שבא לה.
נכון.
ופתאום היא עושה פה איזה משהו אחר, ואני מבינה שזה מסתדר עם הסוף של וונדה ויז'ן. זה לא מסתדר עם ההתקדמות של הדמות, והיא לא מספיק מטומטמת כדי לא להבין מה רמת הנזק שהיא עושה.
לא, בכלל לא.
והדארק הולד הזה, אני לא יודעת אם זה מצדיק את זה, באמת. אני כאילו, כלומר, לא ניתנה לנו החוויה הזאת, שהדארק הולד הוא משתלט עליה, וזה בכלל וונדה, זה וונדה לגמרי.
אני חשבתי על זה כשדיברתי עם אוריה בדרך חזרה מהסרט, שהיא חברה שלנו, והיא לא ראתה וונדה ויז'ן, ודווקא לה זה מאוד הסתדר, כאילו היא מבחינתה, אוקיי, היא
איבדה את הילדים שלה.
ועכשיו היא רוצה אותם חזרה, אז היא עוברת איזה תהליך שבו היא מבינה שהיא רוצה אותם, והיא לא יכולה לקבל אותם, ובסוף היא משלימה עם זה. עכשיו, זה באמת נשמע כאילו הם זלזלו באנשים שצפו בסדרה.
לגמרי, ואמרו, באנשים שצפו בהתפתחות של כן, וונדה לאורך הסרטים.
בדיוק, כאילו מבחינתנו, זה לא מעניין אותם שחוויתם את כל החוויה הזאת של וונדה ויז'ן, להפך, עדיף שלא הייתם חווים את החוויה הזאת, ואז הייתם חושבים לעצמכם, טוב, מישהי שלא עברה פעם חוויה כזאת, והיא כל כך מבולבלת. ואיבדה
את הילדים.
ואיבדה ילדים, ואיבדה את, כאילו,
אפילו, לא, ויז'ן לא מוזכר בסרט הזה.
בדיוק, הוא כאילו בכלל לא מוזכר, יש פה רק ילדים. אז כאילו, איבדה את הילדים שלה, אז היא כל כך בבאסה שהיא כאילו מאבדת את זה. שכל זה יכול להיות קו עלילה סביר, למרות שאני לא מתה עליו, כל עוד לא היה את וונדה ויז'ן. ברגע שיש את וונדה ויז'ן, אז לא. אז לא, היא עברה את זה כבר, היא כבר לא שם. בן אדם עובר התפתחות, הוא לא חוזר אחורה ככה.
וזו התפתחות שקרתה בוונדה ויז'ן, אבל היא קרתה מאולטרון.
נכון.
היא קורית ברצף מאולטרון. וונדה הופכת להיות גיבורה חזקה חיובית, אלוהים אדירים.
נכון.
גיבורה משמעותית, היא לא סתם Strongest Avenger, היא באמת
כן.
דמות מדהימה, ולקחת אותה, וכאילו,
הם לא יודעים מה לעשות איתה.
זה פשוט זה התעללות בצופה, זה התעללות
ממש,
בדמות.
ממש.
אני אליזבת אולסון, אני כאילו לא מסכימה לשחק את התפקיד, כאילו זה מעצבן. זה ממש ממש מרגיז. וזה גם, שוב, היא עשתה צעדים שאין לחזור מהם חזרה.
נכון, יש שם אלימות ורצח.
היא פוגעה, היא רוצחת שם חצי מהקוסמים בעולם. כאילו, היא רוצחת שם, נכון. היא הורסת, היא הופכת את ג'ון קרזינסקי לספגטי. לא סבבה. כאילו, לא סבבה, זה לא דברים שאפשר לחזור מהם.
נכון. ברור, קודם כל זה היה ברור לי שהיא תמות בסוף, כי
היא לא מתה.
היא לא יודעת, נפל עליה כל ההר הזה, אני לא יודעת. כאילו,
היא לא מתה. אני יודעת שאני לא רואה גופה.
אני לא חושבת שזה משהו מסוג הדברים שאפשר לא למות בו, אפילו מבחינה כאילו, מבחינת
אבל למות סופית?
כן, יש אותה ביקום מקבילים. תמיד אפשר להיה בוונדה שלא חטאה מיקום אחר.
הכל מעצבן. אתם מבינים שהכל מעצבן?
לא, באמת, אני חושבת שהיקומים המקבילים האלה, באמת, הם כאילו מאפשרים להם לעשות יותר, אבל בסוף זה קצת,
זה פוגע באחדות העלילתית.
כן, זה מוריד לנו מהערך של הדברים.
כן.
זאת אומרת, אני למשל, באמת, היה לי קשה לצפות במה שקרה ביקום המקביל, כי דברים היו חסרי ערך שם. כי אפשר היה לרצוח את כולם. וזה בסדר, כי זה לא פוגע בנו בקו שלנו, ביקום שלנו. וזה לא בסדר, בדיוק. המקום היחיד שאני חושבת שהיה מעניין בשבילי ושימח אותי במקום של היקום המקבילים, היה דוקטור סטרנג'. למה? כי דוקטור סטרנג' הוא דמות שאני לא אוהבת אותה. היא נרקסיסטית מעצבנת, שחצנית.
כמו שאמרו בפרומו של שי-הולק, גיבורות על זה לנרקסיסטים וכאן צרפתי.
זאת אומרת שהוא דמות שבאמת אני לא אוהבת. ופתאום, מרוב שאנחנו פוגשים את כל הגרסאות הכל כך גרועות,
הוא כל כך הדוקטור סטרנג' הכי טוב.
בדיוק, אני התחלתי לחבב אותו. מרוב שגיליתי שהוא הגרסה שהיא הכי שפויה בכל העולמות. ברגע שאתה משווה אותו לגרסאות האחרות, אתה אומר, אוקיי, 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 סליחה, 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 אנחנו אומרים תודה.
וגם השיער שלו הכי נורמלי.
כן, גם. קיבלנו פה דוקטור סטרנג' יחסית עם איזה סוג של אינטליגנציה רגשית. הוא מפותח.
הוא נרקסיסט, אבל הוא לא וילן.
בדיוק.
ייי.
וזה גרם לטיפה לחבב אותו, שזה מצחיק.
אני חושבת שגם הוא עובר את זה שם עם עצמו.
נכון.
כלומר, יש משהו במבט שלו על כל הגרסאות האחרות שלו, ואנחנו פוגשים לדעתי 3-4 גרסאות שלו, כן. חוץ ממנו. וזה מרתק. והסרט מתחיל בעצם,
נכון.
עם האחר של דוקטור סטרנג' בחלום. וואי, כאילו להתחיל את הנאום הארוך. אני לא יודעת איך לתפוס את זה, אבל כאילו יש משהו בסיפור של החלומות, שזה גם איזה מענה יפה זה להרבה דברים.
זה יפה יפה. בעיניי זה החלק...
זה הדבר הכי יפה בסרט.
בדיוק. שזה שחלום זה העולם המקביל שלך במולטיברס זה...
זה נפלא.
נפלא.
כי זה... קודם כל, כי חלומות, יש בהם באמת מימד כזה. דיברנו קצת על המולטיברס בהקשר של מה הייתי יכול להיות עם. אם לא הייתי הולך ללמוד את זה, אם הייתי מתחתנת איתו, אם... אם ההורים שלי לא היו וכו וכו וכו. ושזה שאלות, אני מרגישה שכבני אדם אנחנו מתעסקים בהם יום יום. היה איזה יום שנדפק לי הכל ולא משנה, אני אפילו לא רוצה להתחיל לסוף. כאילו, עשיתי איזו החלטה לא נכונה בתחילת היום, יצאתי לאנשהו וחשבתי שאני אספיק לחזור והייתה לי תאונה והיה... קיצור, היה יום סיוט. וכל היום אני הולכת בראש עם האמירה מטומטמת והלא מועילה של לא, את צריכה לצאת בבוקר.
כן.
כל באשמתך. וזה קטן, אבל אנחנו עושים את זה מלא. אנחנו מורות, כמה פעמים חשבנו, הייתי צריכה ללכת ללמוד הנדסה. הייתי צריכה ללמוד משהו.
לא, הייתי צריכה להיות פה, בכיתה הזין הזאת, הספציפית הזאת.
עם המשכורת המעליבה שלי. ובחלומות אנחנו מאבדים את זה. אנחנו מאבדים את התת מודע, אנחנו מאבדים את כל מה ש...
מאבדים בעין.
מאבדים בעין.
כן.
מצד העיבוד, את כל מה שהיינו יכולים להיות, את כל מה שהיינו יכולים להגיד, אם זה חלומות פתאום שיש לנו איזה ביטחון כזה מול המין השני, אז אוקיי, אם הייתי אומרת לו את זה, אם הייתי עושה את זה, אם... כלומר, יש משהו בחלומות, בעומק, שהרבה חוקרים ופסיכולוגים מדברים על זה, שבעצם מאבד את כל האופציות האחרות, ואת כל הדברים שאנחנו לא מצליחים לבצע, להוציא לפועל בחיים שלנו, החלום עוזר לנו לעשות את זה. ובהרבה מחקרים של מוח, שאני לא אגיד מי חקר אותם כי אני לא יודעת, אבל גילו שבזמן של שינת רם, שינת רם, שזה חלק במחזור שינה, זה חצי שנה, שעה מתוך המחזור שינה, שבה אנחנו חולמים, ובעצם גם זה החלק הכי חשוב, מי שמאירים אותו כל פעם לפני הרם, יקום עייף. אז בחירים הראו שבזמן שאני חולמת שאני אוכלת, חוץ מזה שהידיים והפה שלי והמערכת העיכול עובדים, המוח עובד בדיוק כמו שהוא היה עובד, כמו שכשהייתי אוכלת. וזה אומר שבעצם הדבר קורה. אם לא ידעתי לענות לבוס שלי בעבודה וחלמתי שאני, זה קרה לי. כן. קרה לי ביקום מקביל שהוא היקום העולם הפנימי שלי. והמעבר הזה של הגיבורים בתוך החלומות, הוא נפלא. וגם האמירה הזאת של אמריקה צ'אבס, הדמות החדשה והפוטנציאל מבוזבז שיש לנו בסרט, אומרת,
אני לא חולמת.
אין לי מקבילים, אני לא חולמת. כי אני חושבת שמלא אנשים שלא חולמים, עסוקים בלמה הם לא חולמים. אז זה מין מענה מעניין כזה. עכשיו רגע, נחזור לענייננו.
כן.
הסרט נפתח בחלום, שבו דוקטור סטרנג' הוא... אגואיסט ורשע, הוא רוצה להרוג ילדה צעירה כדי לקבל את הכוחות שלה. וזה מעניין לקרוא לזה חלום, כי אנחנו חולמים להיות רעים לפעמים. ובטח אנשים כמו דוקטור סטרנג', שהוא תמיד קצת על הגבול. הוא לא בן אדם, הוא לא ספיידרמן, הוא לא פרנדלי.
כן.
כאילו הוא לא פרנדלי בשום דרך.
זה לא בא לו בטבעיות תמיד לעשות את הדבר הלא אגואיסטי. בוא נגיד
כן, ככה. כן, הוא דמות שמונעת מ...
הוא גם מאוד אוהב שליטה. אני חושבת שזה הסיפור שלו. אני חושבת שהוא רוצה לקחת לה את הכוחות לא רק כי הוא רע. או כי זה... הוא רוצה להיות זה שהיא מכוח. זה לא... אם היא מכוח, כן. הוא לא שולט. הוא רוצה את הכוח לעצמו בשביל לשלוט.
וזה...
הוא רוצה לעשות בסוף דבר נכון, הוא רוצה להציל כן. את העולם, אבל הוא רוצה להיות זה שיציל את העולם, לא מישהו אחר.
לגמרי. וזה שבתוך ההחלטה הזאת, כאילו בתוך הרצון הזה לשלוט, שדוקטור סרנג' שלנו, מכיר מעצמו. הוא בוחר את ההחלטה הלא נכונה. קודם כל, כשצפינו בזה, הרגשנו שזה לא דוקטור סטרנג' האמיתי, אבל גם כאילו זה לא היה מופרך. כאילו, הוא עושה דברים קצת אגואיסטיים.
נכון, הוא פשוט נראה אחרת.
כן, כאילו... נראה אחרת, וזה היה קצת מוגזם, ואנחנו לא רגילים לראות סרטים על כן. גיבור שמתחילים בזה שהוא הורג
כן.
נערה.
כן.
אבל, וזה גם לא מופרך עבורו, והוא מתעורר והוא מבוהל, כי זה חלק ממנו.
נכון.
כי זה באמת כאילו...
הוא יכול לדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת.
כן. לגמרי. הוא עושה בחירות לא נכונות לפעמים. והמפגש שלו עם כל האנים האחרים שלו,
כן.
עם האני שכמעט, שמחק עולם כי הוא היה אגואיסט מול מול טאנוס, ועם האני שהרס את כל העולם של עצמו, ועם כל האנים האלה, כל האנים ההרסניים שלו. וזה מדהים. אנחנו כל הזמן מדברות על איך הווריאנטים השונים של דמות הם בעצם כמו הארכיטיפים שלה, כמו ההתגלויות שלה שיש בתוכה. ודוקטור סטרנג', אני חושבת, עד הסרט הזה, קצת מפחד מהחלקים האלה שלו. כלומר, הוא לא רוצה להכיר בהם. גם שחברה שלו שמשחקת אותה, ריצ'ל מקאדמס, אומרת לו, אתה אגואיסט, ואתה זה, ואתה זה, הוא אומר לה, לכי, אני לא. את לא... הוא לא מצליח להתעמת עם זה, שהוא באמת, בשורש, נהנה להיות מנתח טוב, לא כי הוא נהנה להציל חיים. כי הוא נהנה להיות מנתח טוב.
נהנה להיות זה שהסכין ביד שלו, כן, זה מה שהיא אומרת לו.
והיחיד שיכול
בדיוק.
להציל את ה...
נכון.
ופה הוא חייב להתעמת איתם, עם כל העניים, ואני חושבת שזה מגיע לשיא, כשהוא נכנס כדיבוק בגופה של עצמו.
מתה. זומבי כזה, כן.
דוחה ונהדר וקורע מצחוק ודוחה.
כן.
שזה ממש החלקים הריקובים, המגעילים, הלא אסתטיים, השבורים.
נכון, וכשהוא מתחבר איתם...
הוא חייב אותם, הוא חייב להשתמש בהם.
נכון.
כדי להגיד את הכל, ואז הכל שלו מצליח להיות קול מאוד נקי ואמיתי ומואר.
נכון, ולתת ולהיות מוכן.
ולהגיד, עכשיו וונדה תצטרך להרגיש את זה, הוא פתאום חכם רגשית.
בדיוק, והוא מבין את זה, והוא גם יודע לתת לאמריקה את המקום שלה, ולהשתמש בכוחות שלה. זה שזה מגיע משום מקום, שפתאום הוא מבין שבעצם היא תמיד הובילה אותם למקום נכון, והיא בעצם שולטת בכוחות שלה כל הזמן הזה. זה היה מאוד מוזר.
יש חינוך דגול.
כן, ממש. אבל באמת אני חושבת שהקו הלילה שלו היה קו הלילה מאוד מאוד יפה. כן. זאת אומרת, השעון הזה שהוא מתקן אותו בסוף, הדבר הזה שהוא בסוף מצליח כאילו גם לשחרר את הבת זוג הזאת שמתחתנת עם מישהו אחר, וגם להבין.
אבל גם להכיר לראשונה שהוא כל כך אוהב אותה, שהוא אין עולם שהוא לא אוהב אותה בו.
אבל גם אין מרגש. עולם, אין עולם שבו הוא לא אוהב אותה, אבל גם אין עולם שבו הוא לא הרס את זה.
נכון.
וזה הסיפור. זאת אומרת, אהבה היא לא מספיקה. אתה צריך גם לדעת לתת מקום לצד השני, לכבד אותו, כן. לאפשר, ואת זה הוא לא היה מסוגל לעשות. ואני חושבת שהוא מבין שזה לא מספיק לאהוב, ולכן לא מספיק שהוא אוהב אותה. הוא צריך ללמוד לנהל מערכות יחסים שיש בהם מקום לצד השני. ובבחינה הזאת אני חושבת שהסוף הוא כאילו...
מעניין.
בדיוק, זה מעניין, מעניין לאן הוא הולך.
הסצנת אחרי הקרדיטים בעצם, שמגיע
שרליז
ת'רון,
ולוקחת אותו לאן שהוא, והיא דמות מעניינת, ויש להם מערכת יחסים מעניינת בקומיקס, אז זה כאילו משחרר אותו באמת להתחיל איזה משהו חדש. בקטע הזה זה מעניין. העין הזאת שצומחת לו במצח היא מאוד מפחידה, ו...
כן, הסתכלתי על זה הרבה, ניסיתי להבין, כי הרי העיניים שלנו יש להם כיוון.
כן.
עין ימין כאילו שקועה בצד שמאל ועולה קצת בצד ימין,
כן.
עין שמאל הפוך, ועין באמצע היא אמורה להיות, אז היא די סימטרית, הם משתמשים בצד החיצוני.
אני חושבת שהוא רואה תלת ממד.
אני חושבת שהוא רואה ארבע ממד עכשיו. קוואטרו ממד.
בעצם זה ממדי הטירוף, הוא פשוט רואה עוד מימדים.
הוא רואה עוד מימד של...
זה מלחיץ וזה מגיל.
זה מלחיץ וזה מגיל וזה מטריד, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם.
נכון.
ולמה כל כך זה קרה?
זה בגלל הדארקהולד, אבל
כאילו... הוא עכשיו בדארק, הוא מחובר?
יש מחיר שהוא שילם על זה שהוא השתמש בדארקהולד.
והמחיר שהוא שילם זה עין?
אני לא יודעת אם זה אם המחיר הוא שצמחה לו עין, או שזה אומר שעכשיו הדארקהולד
מחובר. היה צריך לתת למשה דיין את הדארקהולד.
כן.
לכל מיני אנשים שאין להם
עין. אני לא יודעת, זה לא ברור למה אנחנו נגלה, אני מניחה. זהו, וכאילו, באמת זה סרט ממש מלחיץ, אפשר להגיד, כאילו...
סרט שיש בו רגעי אימה ורגעי... מה קורה? זה קצת לא מרוולי.
לא, זה סרט אימה, זאת אומרת, אני חושבת שסיים ריימי הבמאי, שהוא באמת במאי של סרטי אימה, הוא לקח את זה באמת לכיוון הזה. אני לא יודעת אם בקטע טוב או לא, זאת אומרת, אני עדיין מתלבלת עם עצמי, האם זה תורם לסרט או לא.
אני מרגישה שזה לא היה מחויב, כאילו, יש משהו בסרט אימה, אני אגיד שמלא שנים לא ראיתי סרט
אני
אימה.
אני גם לא, זה הז'אנר אבל... שאני לא אוהבת בסרטים, פחות או יותר.
כן, אני מרגישה קצת, סליחה שאני זה, שזה קצת כמו לאכול מאוד חריף, או קצת כמו, לא, למה אתם עושים דברים שהם סבל?
כן.
פחד זה לא רגע שאני רוצה להרגיש, למה שאני אלך לסרט כדי להרגיש בו פחד?
כן.
אנשים מאזינים בבית, אם יש לכם תשובה לשאלה כל כך מבלבלת שלי. בכל מקרה, יש משהו בסרטי אימה, שאתה מההתחלה נכנס למוד של הסרט אימה. רואים את הבית, וכל החברים התכנסו לסופש,
כן.
ואז משהו קורה, ואת כבר יודעת, ומשהו הולכת למטבח לבד, ואת מרגישה את זה בעצמות, בכל עצמותייך, את מרגישה שהיא לא הייתה צריכה ללכת למטבח לבד. יש את החוויה הזאת, מהרגע הראשון, ואתה נכנס אליו, והיא נגמרת, אתה משתחרר מהחרדה, בכתוביות.
כן.
והחוויה הכוללת גורמת לאימה. ואז זה גורם שהאימה תהיה גם איפה שאין אימה. ופה לא התחייבנו לאימה בשום שלב. כאילו, כן. היינו באימה ואז חזרנו לזה, ואז היינו באקשן, ואז עברנו למשהו פילוסופי. שבדברים אחרים, התנועות האלה יותר קלות. גם בשומרי הגלקסיה האהובה שלנו, יש, זה קומי ואז זה מרגש ואז זה עצוב. אבל כאילו, זה מצליח להחזיק ביחד. יש משהו בז'אנרים האלה של האימה, אי אפשר לעשות סרט שיש בו זומבים, והוא לא סרט זומבי. כאילו, אין סרט דרמה שמופיעים בהם זומבים. כאילו, קצת, זה לא עד הסוף.
כן, אני חושבת שאפשר.
זה הרגשה שלי בסרט הזה.
כן, אבל אני חושבת שהוא באמת לא הולך עם זה עד הסוף. אני חושבת שכן, יש שם סצנות מאוד מדליקות. כאילו, כן ראיתי, אני מודה, אני ראיתי נגיד על TV, שזה כאילו סדרה שיש בה הרבה מוטיבים של אימה. ואני מודה שכאילו השתמשתי הרבה בכפתור העבר 10 שניות קדימה, כשזה, כי יש את השלב הזה שבונים את הפחד, נכון? יש את הג'אמפ סקר, כאילו הקטע הזה שכזה, כולם כזה, לא יודעים לעשות, ואז פתאום בום, מופיע משהו, וכולם קופצים, נכון?
כן.
אז אני לא אוהבת את זה, זה לא כיף לי, בסדר.
כי זה מפחיד.
לא,
כי זה... רגע שאנחנו לא אוהבים.
זה פשוט לא, אני לא נהנית מזה.
למה שאני אשתה בירה זה מר?
כן.
זה לא... מר זה טעם,
קטנים.
מר זה טעם שאני לא אוהבת.
אבל למה שנעשית?
אבל אני אוהבת קפה.
כן. אז כאילו, אבל הוא משתמש בזה מאוד יפה. כאילו, אני חושבת שהרגעים שהערכתי את זה, הערכתי את הרגעים שבהם יש זומבים, ואמרתי, אוקיי, או דיבוק. יש שם דיבוקים. כאילו, זה שדים, דיבוק של זה.
לדעתי זה היה עובד יותר טוב. אם הם היו עושים את הדברים האלה, וזה כיף פתאום ש... וונדה הולכת, וכולנו כזה, רגע, היא זומבית.
היא זומבית, כן, היא פתאום הופכה לזומבית.
היא זומבית. אבל אם אתם עושים את זה וזה משעשע, קחו את זה לכיוון המשעשע.
כן.
כאילו, יש משהו ברצינות של דוקטור סטרנג', הדמות, שמקרינה על הסרטים שלו, ופה היא לא עושה חסד. כי אם זה היה סרט באנרגיות כיפי, כאילו, כיפי ספיידרמן, כיפי כאלה. אז גם הרגעים האלה היו עובדים יותר טוב.
נכון.
אוקיי? כי זומבים זה לא רציני. אי אפשר לעשות זומבים ואז שדוקטור סטרנג' יהיה מלא מעצמו. זה לא מתאים.
זה לא, זה... בסדר, זה, כן. אני חושבת שאנשים שאוהבים סרטי אימה, יכול להיות שהם כאילו נורא נהנו מהמחוות שיש שם להרבה סרטים, להרבה
סצנות. נהניתי מהמחוות, אבל כאילו, זה כן. לא התחבר.
זה לא מתחבר עד הסוף, ואני חושבת שבמיוחד למשל, הסצנת קרב מוזיקלי הזאת, לקראת
מה,
הסוף.
איזה מוזר.
אני זוכרת שהסתכלתי ואמרתי עצמי, לא הבנתי.
יש
לנו
הקטע, אני רק מזכירה למי שהדחיק את זה כמוני, כי היא דיברה, היא אומרת קרב מוזיקלי ולא הבנתי, ואז נזכרתי, ששני הדוקטור סטרנג'ים, מעיפים אחד על השני, תווי מוזיקה מאור.
כן.
מה?
עכשיו...
זה נשמע כמו תסריט שכתב ילד בכיתה ח'.
עכשיו, אם היה לזה הקדמה כלשהי, זאת אומרת, הם היו נמצאים באיזה מקום שבו אין אימה להילחם, ורק דפים, נשארו רק דפים עם תווים, וזהו.
ואו שמישהו היה אומר קודם, הרי, מוזיקה היא הקסם גדול יותר מכל מה שאנחנו עושים פה.
שזה המשפט שחשבתי עליו תוך כדי.
כולנו.
או שהם היו נכנסים לעולם מקביל, שבו זה עולם המוזיקה, אני לא יודעת.
כן, מימד שבו מוזיקה היא נשק.
מימד המוזיקה, בדיוק. הייתי מבינה, אבל לא.
זה היה ממש
מנותק. זה סתם קורה משום מקום. מקשר. זה מרגיש כאילו פתאום נכנסתי למחזמר, ואז קוראים דברים מוזרים שהם.
זה היה יצירתי, אבל זה לא היה מתאים.
כן, אז זה היה מאוד
יצירתי. אני חושבת שהכותרת של הסרט הזה, זה היה יצירתי, אבל זה לא היה מתאים.
כן. בכלליות, אני חושבת.
כן, סרט שהוא יצירתי.
כן, ויש שם באמת המון המון קטעים כאלה. זה באמת מרגיש כמו משהו באמת מאוד יצירתי. אני הרגשתי שראיתי משהו מיוחד. לא הרגשתי שראיתי סרט מרוול שבלוני.
קלאסי.
כן? אבל פשוט זה היה קולאז'
כאילו מה שגיטר הבאס עושה במוזיקה, מה שרוטב עושה באוכל, מה שלא יודעת צבע אנדר פיינטינג עושה בציור, זה לחבר את הכל ביחד, וזה מאוד מאוד חשוב. תנסו לשמוע שיר לא יודעת רוק או שיר מוזיקה שאתם אוהבים בלי הבאסים, זה קצת לא, זה לא אחד.
כן,
וזה מה שהרגשתי בסרט הזה, שכאילו אני לא, זה חוויה, זה ממש חוויה רגשית. אני לא מבינה מה קורה.
כן.
לא מבינה מה קורה לי.
כן.
במה אני צופה.
נכון. נראה לי ש... כאילו, אם יש עוד משהו לדבר עליו, זה בעיקר כל מיני הבלחות כאלה, של כל מיני דברים קטנים, שהם כמו איזה מתנה כזה.
מתנות, כן.
למעריצים.
אז אולי אני אתחיל עם הקמאו האהוב עליי בסרט.
אוקיי.
זה לא כמה, זה תפקיד קטע של ג'ון קרזינסקי, שאת תגידי לה עוד מעט דברים שקשורים למרוול.
כן.
אני אגיד לה דברים שקשורים למשרד. הוא בעצם, okay. אני מקווה שמאזינים יודעים על מי אני מדברת, הוא משחק שם את האיש הכי חכם בעולם, אחד מארבעת המופלאים, שהוא נמצא באילומינטי. הוא שחקן מאוד מוכר, הוא שיחק דמות ראשית במשרד, שזה קומדיית מבח.
כן, הוא כאילו עשה את אותו דבר שקריס פרט עשה בעצם, שזה לעבור מלהיות כאילו נבח כזה, ללהיות גיבור אקשן.
הוא עושה את זה אבל כבר זמן.
כן,
הוא
נכון.
הוא מקבל הרבה תפקידים ב...
כן, כאילו... הוא שחק בג'ק...
ג'ק וייט?
ג'ק ריין?
ריין, כן.
נראה לי, שזה
הוא עושה אחת תפקיד. כן. ריין, הוא שיחק ב... היה לו דמות מהממת בסרט שקוראים לו אלוה, של גבר שלא מדבר.
וואי.
כאילו, הוא מין דמות שולית והוא לא מדבר כל הסרט. והוא פשוט משחק שם, בכלל, סרט חמוד, קומדיה, לא קומדיה, אבל סרט דרמה רומנטית מתוקה. הוא משחק שם מדהים, הוא שחקן מדהים, באמת. והוא מופיע לאיזו שנייה, ואז הוא הופך לספגטי. ומצאתי עמוד, אחרי שכבר ראינו את הסרט, והיה אפשר לחשף לספוילרים, שנקרא Office Ship Something, שיש שם ממים של האופיס, עם כל מיני מדיומים אחרים, ז'אנרים אחרים. ויש שם פשוט כמות של בדיחות אופיס של... ומרוול, כאילו חיברו את שני הדברים. זה נפלא, זה נהדר.
כן. בעיקר אני מרגישה שמה שאותי שמח בדמות שלו, קודם כל זה שחקן שגם אני אוהבת, מסיבות אחרות, כי אני לא רואה קומדיות, אבל שכאילו יש עליו שמועות כבר הרבה זמן, שהרי ארבעת המופלאים, אני לא יודעת אם את יודעת.
אני יודעת כי אמרתי, אבל תגידי עכשיו למאזינים.
ארבעת המופלאים זה בעצם קומיקס של ארבע דמויות, שהן נחשפות לאיזה משהו כזה, כאילו, משהו מהאלה, וכל אחד שם עם כוחות אחרים, ובעצם יש שם את זוג הזה, שזה דוקטור סטורם ואשתו. יש שם את איזה אחד שכזה עם אש, ואחד עם The Thing, שהוא כזה נהפך לאיזה משהו מפלצתי כזה. ובעצם לפני, לא זוכר כבר כמה שנים, היה סרט, שני סרטים שלהם, הם היו סרטים מאפנים ביותר. כאילו זה.
לא הצליחו.
לא הצליחו. קפטן אמריקה משחק שם את הבחור השוויצר והצעיר שמוציא אש. אני חושבת, אם אני זוכרת נכון. לא משנה, הדחקתי את הסרטים האלה. הם סרטים ממש לא מוצלחים. ובעצם כבר הרבה זמן מרוול מפנטזים על להחזיר אותם, לעשות שוב ריבוט לעלילה.
מעבר למפנטזים, הם מתכננים, לא?
לא יודעת, זה שמועות כאלה שמדברות על זה שג'ון קרזינסקי ואשתו, אמילי בלאנט, הם ישחקו ביחד את הזוג של ארבעת המופלאים.
לפי מה שקראתי,
שזה מגניב להלאה.
התכנון לשלב החמישי, הפייס החמישי, זה הסרט הראשון אמור להיות ארבעת המופלאים.
אוקיי, מגניב. אז זה מאוד צינח אותי, כי כשראיתי אותו שם אני כזה, אוקיי, 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 אז זהו, אז זהו, זה קורה, זה קורה, מכינים אותנו וזה.
אני מרגישה שזה היה אמירה לכל הקהל בבית, שזה באמת קורה.
ממש. היה שם גם את קפטן קרטר, שזה היה מאוד כזה קריצה
לוואטיף.
לגמרי. אוקיי, ראיתם וואטיף, אתם מבינים מה אנחנו רוצים.
תמיד נחמד שמחזרים שחקנית ששיחקה בפייז הראשון, והיא מתוקה היה שם את השחקנית של מוניקה רמבו, בתפקיד...
לא מוניקה, נראה, אמא שלה, מריה רמבו.
מריה רמבו?
כן.
אוקיי, בתפקיד של קפטן אמריקה. קפטן מרוול. שזה גם איזה חיבור מעניין.
כן, זה חמור.
וזה גם שולח אותנו לזה שאנחנו יודעים שמוניקה רמבו תהיה קשורה
לנשות
המרוול.
בדיוק, אז זה מגניב. יש לנו שם פרופסור אקסאביר מ-X-Men.
כיף גדול, מכירה אותו אישית. יודעת מי הוא.
שהייתי מאוד גאה בזה שראינו את סרטי X-Men לפני זה.
אני אמרתי לכם, אני רוצה לבוא מוכנה.
אז הגעת מוכנה? אין ספק שאנחנו הכנו אותך טוב.
הגעתי מוכנה, ישבתי ליד החברה המוגלגית שלנו והסברתי לה את העלילה כל הזמן.
כל הכבוד. יש לנו את אנסון מאונט, שהוא משחק את זה שלא יכול להוציא כאילו ש...
שאם הוא מדבר מתי.
כן.
וחשבתי על זה שזה קצת החלופה הדיבורית של סקוט. של מה שקורה
לסקוט
עם העיניים, לא יש עם הפה.
כן, והוא משחק בסדרה, זאת אומרת, הייתה סדרה למרוול לפני הרבה שנים יחסית, שקראו לה...
קוראת מהפתק?
הבלתי אנושיים. זאת סדרה שבעיקרון...
הבלתי נסבלים.
כן, היא כאילו, אני לא ראיתי אותה, למרות שבעיקרון אני בדרך כלל רואה את כל סדרות הגיבוריאל שיוצאות, או לפחות מנסה לראות, ואם אני לא אוהבת, אני מפסיקה. נגיד, כמו נגיד The Boys, ראיתי רבע שעה והפסקתי, סבבה. לגיטימי. אבל לא ניסיתי אותה אפילו, כי הביקורות היו כאלה איומות, שאמרתי, טוב, כנראה שכאילו, הקונסנזוס, כן, כלפי כמה גרועה הייתה. וזה קצת הפתיע אותי שהם הביאו אותו, כי מבחינתי זה כזה, חשבתי שהם מדחיקים את הסדרה הזאת, חשבתי שמרוול מעמידים פנים שמעולם לא קרתה.
בפייס הזה הם לא מדחיקים כלום.
בדיוק.
כל השלדים הארון, בואו.
בואו, אז נגיד, ואני שחקן שאני מאוד אוהבת, הוא משחק ב... גיהנום על גלגלים.
אהבתי את גיהנום על גלגלים. לא זהיתי כי זה היה לפני מלא זמן, אבל כן, סדרה טובה.
סדרה טובה. אז הוא משחק את הגיבור הראשי, וכאילו זה היה מגניב שזה היה הוא.
כאילו זה מגניב, הפכנו להיות גם פודקאסט שנותן המצות לסדרות.
כן.
תראו את ה...
וזהו, וזה היה די מגניב. וגם היה מגניב לראות איזה מין גרסה כזאת של אלומינטי. שזה היה מגניב.
זה היה מצחיק. ברגע שהוא אמר, אתה הולך לאילומינטי, כל הקהל בקולנוע, זה לא הרבה, כי זה ה-VIP, נקרע מצחוק.
כן.
לא להגיד להם שזה היה...
לא יודע, אנחנו נשמע את השירות כאלה, הולכות ל-VIP.
מה פתאום? הם יודעים שאנחנו מורות.
בסדר. טוב. קיצור, היה מאוד נחמד לפגוש את עולם 838. חבל מאוד.
אהבתי את העיצוב האורבני שלהם.
כן.
זה האורבני כזה, עם מלא עצים. פריש קצת יפן כזה.
כן, זה כזה גינון...
גינון אורבני.
כן, גינון אנכי, אני יודעת איך קוראים לזה, יש לזה שם.
גינון אנכי, זה דבר כנראה.
זה ממש מגניב, זה היה מגניב. חבל שאין להם יותר גיבורי על בעולם שלהם.
ודרך אגב, איך קורא לעולם? עולם 8, whatever.
כן.
זה העולם שבו אנחנו לא צריכים להצדיק פגישה עם זיכרונות עבר, כי יש לנו שביל שאם אתה הולך... מקרינים לך את זיכרונות העבר. זה יותר נוח מפלשבק.
תסריטאית זה...
זה יותר נוח מפלשבק.
לגמרי.
מדהים.
שזה יתרונות המדע בדיוני והפנטזיה.
כן, אני פשוט אעשה פה מכשיר שחושף את הרצון הכי עמוק שלך.
בחינם, בחינם.
כן, הנה מראה. קחו.
בדיוק. שזה נכון, זה מגניב.
לא, זה עצבן אותי, זה לא מגניב. זה פתרון קל.
נכון, זה פתרון קל. זה פתרון קל.
פתרון קל. ובא לי להגיד על זה עוד מילה, כי זה בעיקר, זה הרגע אולי היחיד שפגשנו את אמריקה צ'אבס רגשית.
נכון. ויש לה הורות.
הורות. הורי אחד, הורי שתיים. אנחנו בסדר עם זה. אנחנו שמחים בשבילן. אני? אנחנו? אני
מוכיחה,
זה רד בעריכה.
לא, התרגום פשוט תצחיק אותי. הורות. לא, אמהות, פשוט. למה הורות?
את צודקת.
לא יודעת, כי הם לא הורות.
כי הוא אמר parents.
אוקיי.
parents זה הורים בדרך כלל. anyway, גם רק אחת הרתה אותה, כנראה. אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, אמריקה צ'אבס היא ילדה חדשה, שהיא מתאימה לכל הסטיגמות של הפייז הזה. נכון, היא צעירה, היא לא לבנה, היא מרדנית,
היא
נדפקו לה החיים, קצת סופי, קצת קצת זאת,
קצת דורה.
קצת דורה.
הולכת לחפש חברים
חדשים. קייט, היא קצת כל מיני דמויות.
כן.
קודם כל, מרוול, יכול להיות שאתם קצת overcompensating אותנו על כל הנשים הגרועות שקיבלנו. מרגיש כאילו שזה פייז, אני לא מתלוננת חלילה. מאוד נשי, ושהאבנג'רס הולכות להיות נשים וסם.
כן.
כאילו, ובאקי.
כי הוא שחור.
בסדר, אבל הוא יהיה כאילו הגבר המרשים באירוע. כי הוא יהיה הגבר היחיד. which is okay. וכאילו דמות שיש לה מלא פוטנציאל, אבל לא, 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 אני לא יודעת מי.
אני לא יכול, לא יודעים עליה שום.
אני לא אוהבת אותה. כאילו, אני לא נגדה, אבל כאילו...
נכון. ראיתי באיזה מקום ששחקו על זה, שמרוול, זה עובד טוטל באנגלית, אבל שעד שמרוול עשו גיבורה שהיא לטינית, אז הכוח על שלה זה שהיא breaking borders או משהו כזה. כאילו, עוברת ביניהם.
עוברת את הגבול.
כן. שזה מצחיק.
מצחיק. היא הלטינית הראשונה, אין לנו לטיני עדיין?
היה ב... איך קוראים לזה? בסרט ההוא שלא כדאי לדבר עליו, כי הוא גרוע, היה את הכל. אבל חוץ ממנו...
נכון, חוץ מסלמה הייק לא הייתה אמרה. מעניין. כי אני מרגישה שכבר, כאילו, כשאנחנו גם... טוב, הם פשוט חומות. כולם.
אנחנו לא יודעים כבר. להבדיל.
טוב, אני מקווה שהיא תקבל אופי.
נכון. אנחנו מקווים שיהיה לה אופי, נכון? בהמשך, מי יודע.
יש דמויות שקיבלו אופי עם הסרטים.
כן. אני כבר פשוט רואה את האבנג'רס הבא, הופך להיות מין טין אבנג'רס כזה.
זה להקת בנות, בעיקרון.
כן, מרכיבים אותה מה...
ואנחנו נקבל כמובן גם את ליידי טור, ואת שהיא לבנה, זה בעיה.
נכון.
ואת
שי הולק. בחרו אותה מהפייס הקודם. והיא ירוקה, זה נחשב.
היא ירוקה. זה I don't see color.
כן.
אבל אנחנו יודעים שכרגע בטריילר לפחות ה-CGI לא היה, וואו.
יש לה כל גוונים של ירוק.
50 גוונים של ירוק. אפשר להמשיך את השיחה הזאת לאנשהו, אם את רוצה לדבס אותה מחוץ ל...
אז אולי נגיד משהו רק על האפטר קרדיטס?
אפטר קרדיט הראשון היה באמת עם ה... שהיא לוקחת אותו אל הלא נודע.
נכון.
ואפטר קרדיט השני היה נאדה בננה. כן. לא אכפת לנו, כן.
כן, זה היה קצת...
אבל זה היה כיף, היה תדמות של ההוא שנותן לעצמו כפות שלושה חבות.
וזה שחקן חמוד שמשחק בכל מיני סרטי אימת ראשיים כאלה, אז זה היה מחווה שהיא גם מתאימה לסרט.
כן. זה קצת היה ברגע שהוא מעניש אותו שמה.
כן.
משהו קצת אכזרי באמת.
ממש, אני לא חשבתי שזה מצחיק בכלל, שהוא אמר שלושה שבועות שהבעל אדם הולך להרביץ לעצמו.
זה היה
קצת... לא מצחיק, כן, וסך לא הכל מצחיק. מה הוא עשה? רצה כסף על הכדורי פיצה אוכל? שלו?
וואי, בא לי כדורי פיצה.
נכון? כדורי כן. פיצה זה נשמע רעיון טוב, וחבל שהם ככה
מגייסים לבין... למה יש את זה בעולם אחר?
לבן אדם שמייצר כדורי פיצה.
נכון, ואני שולמן. שולמן, יש לו עסק פרטי.
מה את יודעת, את רוצה? את רואה להגיד כזה.
לא כסף, לא מעניין.
מדובר בעסק זעיר שמנסה להתפרנס.
בתקופה מורכבת שבה המולטיברס מתפרק.
בדיוק.
ובעולם שאיבד את הדוקטור סטרנג' שלו.
נכון. בושה וחרפה.
בושה וחרפה.
טוב, אנחנו מקווים שיותר זה לא יקרה, סטרנג'.
מקווה בשבילו. אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלנו, הגיקית והפסיכית, שבו מתפרסמים פרקים חדשים. אתם גם מוזמנים להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו, הגיקים והפסיכים, והגיקיות והפסיכיות, גם נמצאות שם.
כן.
שהיא אחלה קבוצה. אז אודליה, מה הסרט הבא שאנחנו רואות?
אנחנו ממשיכות לראות את כל סרטי אקסמן.
יס.
אולי.
או לא.
לא ראיתי, אני לא יודעת.
מה, לא ראית?
לא. וולברין המקור, אני זוכרת שראיתי את הטריילר של זה כשהייתי אז קטנה וצעירה.
זה מדהיג אותי, זה מ-2006.
ואמרתי לעצמי, לא בא לי, זה נראה סרט אקסן של בנים משעמם.
ב-2006 כבר היה זכויות לנשים? שוויון?
לא בקולנוע. איך? איפה?
לא בהוליווד.
כן.
אז אנחנו נראה, בסדר, נזעם. נהיה איתכם, נזעם איתכם, אתם מכילים אותנו.
כן.
יאללה, ביי.
ביי.